לא, אני בבלקאוט. קוראים לזה התרגשות. אוקיי. אהלן, אנחנו בפרק 41 של ביסמוט ויפרח, פודקאסט שייתן לך חומץ. איתי כאן כנרת יפרח.
איתי כאן הדר ביסמוט.
שנתחיל?
נתחיל.
טורו טורו טו טו.
לפני שנתחיל, אנחנו רק מזכירות שיש לנו קבוצה בפייסבוק שנקראת ביסמוט ויפרח. לקבוצה נכנסות עם סיסמת כניסה שמשתנה כל פרק. הסיסמה של הפרק הזה היא מנגו.
אז אנחנו כאן בבית זית, בבית של יודית קאץ, בסטודיו שבו היא מקליטה את הפודקאסט המשובח שלה, חושבים טוב, שבעקבותיו יצא גם הספר, שעוד נדבר עליו הרבה היום, שנקרא גם הוא, חושבים טוב. חוץ מפודקאסט וספר, יהודית מעבירה תהליכי ייעוץ ואימון אישיים, והרצאות לארגונים ולציבור הרחב, וגם כותבת טור קבוע למדור הבריאות של הארץ. אנחנו נדבר היום עם יהודית על האומץ להכיר בהצלחות שלנו ולחגוג אותן. ועוד משהו קטן, לפני שנתחיל, בפרק הזה יעלו הרבה כלים ותובנות, אז אחרי שתאזינו, אנחנו מזמינות אתכם ואתכן לקרוא את סיכום הפרק באתר שלנו, ביסמוט ויפרח, כי הוא פשוט עושה הרבה סדר. היי יהודית.
היי.
מה נשמע?
טוב, אני חושבת, אבל גם קצת מלחיץ אותי הפרק הזה.
גם אותנו. אני לא יודעת איך לספר לך את זה.
אותנו זה בגלל שזו את. למה זה מלחיץ אותך?
הנושא.
למה זה מלחיץ אותך?
כי אני מניחה שאתם תרצו שאני אדבר על ההצלחות שלי בין היתר, וקצת מלחיץ אותי להיות מזוהה עם לדבר על ההצלחות שלי.
לשם כך נתכנסנו.
איזה קטע. כן. זה בדיוק.
אוי, ככה בחרנו את הנושא, מעניין.
אוקיי, יש לך ספר חדש.
כן.
שמטייל לו כל הזמן במקומות הראשונים שם של רשימות רבי המחר, שהוא מחר 11,500 עותקים בשלושה חודשים.
וואי, את ממש מעודכנת.
אני ממש מעודכנת. אני קראתי את הפוסט מאתמול.
יפה.
ויש לך פודקאסט שיש בו כמעט מיליון האזנות בשנה, ושגם הוא מקום שלישי בפודקאסטים המואזנים בספוטיפיי בארץ, מכל מאות הפודקאסטים בארץ.
כן.
אוקיי.
כאילו בא לי קצת לשאול איך זה גורם לך להרגיש, כי אני רואה את הפרצום שלך.
כן.
ועכשיו, מאז שהוצאת את הספר, אני ראיתי אותך משתפת צילומי מסך של רשימות רבי המחר, ומשתפת באמת איך הוא נמכר, ואת ההרצאות שלך, את משתפת גם הרבה. ואמרתי, וואי, הנה, עם יהודית נוכל לדבר על לחגוג הצלחות, כי המון זמן אנחנו רוצות לעשות פרק כזה, על לקחת קרדיט ולחגוג הצלחות. וכתבתי לך, ואז את אמרת, לא, זה בכלל נורא קשה לי לחגוג הצלחות. אז מה קשה לך בזה, וגם למה זה קשה לך, את חושבת?
אני חושבת שקשה לי במובן נגיד חברתי, כי יכול להיות לאנשים קשה לחגוג הצלחות מהרבה סיבות. אצלי זה יותר משהו של אני לא רוצה לגרום לאנשים אחרים להרגיש לא בנוח, אני לא רוצה להשוויץ, אני לא רוצה שזה יהיה לא צנוע. כלומר, אני תמיד רואה את עצמי כזה באותו לבל עם אנשים אחרים, ולפעמים זה מפחיד אותי להגיד משהו שישים אותי בעיניהם, בלבל אחר או בתחושה אחרת או כזה.
תמיד היית ככה? זה משהו שאת זוכרת גם מפעם? או שזה עכשיו עם העסק שלך שמצליח?
אני לא חושבת שזה משהו חדש שנולד עם העסק, אבל אני כן זוכרת שכשהתחלתי להצליח, אז נהיה לי קשה פתאום להנחיח את זה, להגיד את זה, כי גם ההתחלה הייתה מאוד קשה, בהתחלה מאוד לא הצלחתי, אז זה היה פתאום איזה נרטיב שגם השתנה. אז כן, אבל נראה לי שתמיד הייתי כזאת.
זה משהו שאת זוכרת מהבית?
כן. אני חושבת שההורים שלי לימדו אותי לא להשוויץ, אבל אולי לקחתי את זה גם יותר מדי ברצינות. אני חושבת שההורים שלי הרבה דאגו לא להוציא החוצה דברים שיכולים להעיד על הצלחה. נגיד, אני זוכרת שהיה לי מורה לאנגלית בכיתה ב' כזה, ומתישהו הוא אמר לי שאני wealthy, שזה כאילו עמידה. וממש נעלבתי, כאילו זה היה כזה. אני זוכרת שממש כעסתי עליו, והוא לא הבין מה אני רוצה מהחיים שלו, כי הוא לא התכוון לזה בשום צורה רעה. אז אני זוכרת רואים כאלה, שאני חושבת שזה בא לי בעיקר מזה שלא רציתי להיות שונה, רציתי להיות כמו כולם, זה היה לי בעוד הרבה דברים אחרים גם, רציתי, אני זוכרת שלא יודעת, למלא ילדים היה כזה פיתה עם שוקולד בבית ספר, ואמא שלי הייתה מכינה לי כזה טוסטינג, גבינה צהובה ועגבניה מאוך כזה. זה למה אין לי פיתה עם שוקולד כזה?
ואמרת אבל שכן, כשהתחלת את הדרך שלך, שלא הכל הצליח בפעם הראשונה, וכן היית צריכה לגדול לתוך זה, זאת אומרת שכן למדת איזושהי שפה, את למדת להכיר את ההצלחות שלך, לראות אותם, איך זה קרה? איך עשית את זה? היה לך מודל לחיקוי כזה שהסתכלת עליו?
אני זוכרת אירוע שהזדעזעתי מאח שלי, שהוא עשה משהו הפוך ממה שאני בדרך כלל עושה, שזה ממש נצרב אצלי. באה אליי האורחת הראשונה של הפודקאסט, והיא דיברה איתו על העסק שלו. יש לו איזו חברה שנקראת מיק סטיילס, פשוט ממש מגניב, אבל לא משנה, לפרק אחר. והיא שאלה אותו איך הולך. והוא פשוט ענה לה הכי ליטרלי איך הולך. כלומר, הוא נתן לה פשוט את הנתונים שהיו... עכשיו היא שאלה, כן, הייתה כזה, איך זה הולך, זה מצליח. הוא פשוט אמר לה כזה, כן, אנחנו מוכרים X דולר בשנה. ואני זוכרת שנשמטה לי הלסת באותו רגע, פשוט הייתי שם כזה, מה? הוא פשוט אמר עכשיו את המספר הזה, ככה. ועכשיו, כשהוא אמר את זה, אז זה לא הרגיש רברבני בשום צורה, הוא לא אמר את זה עם איזו התנסות, הוא היה הכי כזה, שאלה שאלה, אני עניתי תשובה. הכי ככה, פשוט. ואני זוכרת שהסתכלתי על הפשטות הזאת, שבה הוא ענה את זה, ואמרתי, אני בחיים לא הייתי מסוגלת לענות את התשובה הזאת. לא הייתי מסוגלת. וזה גרם לי לחשוב, למה? כלומר, למה זה, תיאת, מישהו שאל אותך שאלה, בתכלס זאת התשובה הכי טובה שהיא יכלה לקבל, נכון? כזה איך הולך? לא להגיד, אה, סבבה, זה כזה.
אולי קצת קיצונית, כן. ביחס למה שמצופה בסביבה.
טוב, הוא גם גבר, והוא גם בחור מאוד אנליטי, וכזה מסתובב בעולם של סטארט-אפיסטים כל היום, שמדברים בנתונים, אבל בכל זאת אני זוכרת שחשבתי שזאת לא הייתה אופציה בכלל בשבילי לענות תשובה כזאת, אז זה מאוד ככה חלחלי. אבל גם הרבה עם חברים, אני זוכרת ששמתי לב שהם כותבים לי שהם גילו מאיזה פוסט שכתב כתבתי בפייסבוק על משהו טוב שקרה, והיה בזה משהו קצת מבאס.
כי לחברים לא סיפרת ובפייסבוק כתבת.
כן, נגיד. Okay. או שנגיד, כשהתחלתי לכתוב את הספר, אז אני לא חושבת שדיברתי על זה בכלל, שאני כותבת ספר עד שכבר היה הרבה ספר לדבר עליו. וגם למה, כזה, למה לא התקשרתי לכל החברים שלי כשהוצאת קטר פנתה אליי בשביל לכתוב ספר, הייתי צריכה להיות כזה, כל החברים,
וואו,
תפוצת נאטו, אבל לא עשיתי את זה, זה לא שסתרתי את זה, כן? פשוט זה לא היה משהו שדחפתי לקדמת הבמה.
אוקיי, אז בואי באמת נדבר רגע, למה כן לחגוג הצלחות? למה, למרות הצניעות, ולמרות שאני חושבת ששלושתנו כאן שותפות לזה, שזה לא כיף.
מה לא כיף?
לחגוג הצלחות ולכתוב כמה הצלחתי ולהגיד כמה הרווחתי. שלושתנו פה מתמודדות עם האתגר הזה, כן?
כן,
לחלוטין.
כן, כן.
אולי נספר גם אנחנו איפה זה. אני יכולה להגיד שאצלי בעסק שהתחלתי אותו, אז תמיד אמרתי לעצמי כזה, הכל פה, זה במזל קורה כל הדבר הזה.
לגמרי.
זה ממש לא אני. זה כאילו המון דברים שהצליחו, משום מה, מסביבי, שלא קשורים אליי, ובגלל זה העסק שלי מצליח. אבל זה לא אני. חייתי בתחושה הזאת של, אוקיי, איזה מזל שאני מוקפת באנשים טובים, ושהם כזה מקדמים אותי. הצניעות הזאת והחוסר יכולת לקחת קרדיט על מה שאני עשיתי, זה משהו שממש מלווה אותי כל השלוש שנים האלה, שיש לי עסק ושזה מה שאני עוסקת בו.
כן. אני חושבת שברגע שיש לך עסק, אז זה ממש את. נכון, זה כבר לא, את עובדת באיזושהי חברה, ויש הצלחה כלשהי לחברה, אז זה אנחנו. אני זוכרת שכשעשיתי מחקר מדעי, אז תמיד מדברים באנחנו, נכון? זה כזה אנחנו, המעבדה שלנו. ואני זוכרת שאפילו כשהתחלתי את העסק, הייתי מדברת באנחנו. לא שזה כזה, it's just me. ואם אני אסתכל בארכיון של האתר שלי, זה כזה, אנחנו מאמינים ש... אבל מתישהו זה את, וכשנכשל זה את, וכשזה מצליח זה את. וזה מין עמדה מאוד... חשופה להיות בה פשוט. בטח שכשאת עושה משהו שיוצא לך הכי כזה מהבטן, מהלב, כזה ממש אני, כל התוכן הזה, לדבר אותו בשפה שלי כדי שאנשים יבינו אותו, להצליח לעזור לאנשים לעשות שינויים, זה, אני ממש מרגישה שיש בזה משהו מאוד חשוף.
לי היו שתי נקודות בדרך שבהן הדבר הזה התחבר, הדבר הזה שכדאי לי להכיר בהצלחות שלי. נקודה אחת ממש פרוזאית, הובלתי את מאבק העצמאים במחאה של 2011, והיה לנו שם קבוצה ועמוד, ומשום מה, משהו לא עבד שם טוב, והתייעצתי עם אסף טרפיקנט, שהיום הוא חבר בכלל מדרכים אחרות, והוא אמר לי, תשתפו מה שהולך טוב במאבק, ותראי איך זה יביא הרבה יותר אנשים והרבה יותר הצלחות, כי אנשים אוהבים להיות חלק ממשהו שמצליח. פתאום הבנתי שבמובן הכי פרקטי, לעסק, למאבק, תשתפי שזה מצליח. והדבר השני היה... שהייתי בטיפול בשיטת גרינברג, והיה איזה שלב שדיברתי שוב על העסק שלי, והפחד הזה שהוא נורא שברירי, שכאילו, את יודעת, אני כבר 10 שנים מפרנסת את עצמי בעסק, ועדיין אני מרגישה שבחודש הבא זה יכול להיגמר. Mm-hmm. ואני זוכרת את השיחה עם המטפלת שלי, שאמרה לי, אבל את החזקת את זה מחודש לחודש כבר 10 שנים, למה שבחודש הבא לא? ואז בעצם הייחוס של ההצלחה של העסק אליי, ולא למשהו שקורה, כמו שהדר אמרה, אז התחלתי לעשות את החיבור לעצמי, לאני הבאתי את ההצלחה הזאת. ואז זה התחיל להתקשר לי לזה שההצלחה שלי ואני קשורות.
מקסים.
זהו, כן.
תודה.
שתרגישי שאת איתנו.
כן.
כן, לא, זהו. אנחנו כאילו נתנו לך בהתחלה להיות היחידה שפוחדת מלשתף הצלחות, אבל...
ממש זרקתם אותי פה לפינה שהפודקאסט התחיל. שלום, דברי על גיל 4. פה צילקו אותך. אבל אני חושבת ש... בחרנו פה את הצלחה כאיזה משהו ספציפי, אבל משהו בחברה שלנו גם... סביב דברים חיוביים אחרים, אנחנו יותר מפחדים לשמוח ליד אנשים אחרים, אנחנו הרבה יותר נגיד, וואי, היה לי יום חרה אתמול, מאשר כזה, תקשיבי, אתמול היה היום הכי טוב ever, קראו לי מלא דברים טובים, לא הצלחה בכלל, יכול להיות שפשוט היה לי ממש כיף, וכזה טיילתי ביער, ופגשתי חברה, ונחתי, והיו מלא דברים טובים, ויהיה לנו יותר קשה, לבוא ולדבר על זה, באמת במלוא העוצמה של זה, לעומת דברים... פחות טובים שקוראים לנו, שעל זה אנחנו נותנים את, את התשומת לב. אז הצלחה זה מין מקרה ספציפי של אותו עניין, שיותר קל לנו להוציא החוצה את, את הפחות טוב, את החולשות, את התלונות, את הרכילות, את, את, את הדברים הפחות טובים שקוראים.
גם לפעמים זה, אני, כאילו זה מתנגש עם המציאות. נגיד, את רוצה לספר לחברה שלך שהיה לך סופש מדהים, אבל אז היא מספרת לך שהיא רבה עם הבן זוג שלה, ושהם... כל אחד נסע להורים בנפרד, וכזה, פתאום זה הופך להיות כזה דרמה, ואז את אומרת, טוב, אז עזבי, אל תספרי עכשיו את מה שיש לך, כי אולי זה לא מעניין אותה כל כך כרגע. אז תמיד זה פוגש את המציאות, ואת כזה אומרת, טוב, אם לאנשים קשה, ואם עכשיו קורונה, אז כאילו יש אנשים שהם ממש חווים הרבה קשיים, אז את לא בהכרח רוצה לנקר עיניים, אז יותר קל לשמור את זה, כן. מאשר דברים לא טובים.
נכון, פעם הייתי ככה תמיד, לא הייתי משתפת עם מישהי בבאסה, אז לא הייתי משתפת את ההצלחות. ואז מישהי אמרה לי, אני לא יודעת מי, היא אמרה, להפך, תביא לה אנרגיות טובות, תביא את ההצלחה שלך, וזה מביא גם לה אנרגיות טובות ושמחה, וכאילו זה ישמח אותה, למה את לא סומכת עליה שהיא תשמח איתך בעצם? ולא עוד יותר תתבאס ששאלה מאפן, תני לה את הקרדיט. כאילו לא לספר לה זה קצת להתנסה.
טוב, זה עניין של כבר מערכות יחסים.
נכון.
זה כאילו, זה כבר העומק שלהן וכמה...
נכון, זה מאוד תלוי מה העומק שמערכת היחסים שם.
כן. אני גם חושבת שבסוף יש לזה הרבה סיבות לפחד מהצלחות. דברים אמיתיים וקיימים שעל בסיסם הפחד הזה קיים, כמו כל פחד אחר, כן? כמו שאנשים מפחדים מטיסות. זה לא שבחיים לא התרסקו טיסות, נכון? התרסקו.
מרגיע.
טיסות מתרסקות. סתם. אני גם התגברתי על איזה פחד טיסות, אז אני מרשה לעצמי. אז יכול להיות שאנחנו מפחדים שאם נצליח, אנשים יתרחקו מאיתנו, או שאם נצליח, פתאום החיים שלנו ישתנו, באיזשהו אופן שאנחנו חוששים ממנו, כי שינוי זה דבר מפחיד בחיים שלנו. או שאם אני אצליח, אם דיברת על העסק שלך, אם אני אצליח כלכלית, אז אולי פתאום תהיה מלא עבודה, ואני לא אוכל להתמודד עם כל כך הרבה עבודה. ואז כל הדבר הזה, לא דעתי. קרוס. אולי אם אני אצליח, אני מאוד חשופה, וזה נגיד משהו שמפחיד אותי הרבה פעמים, שאת הופכת להיות כמו איזה משהו שהוא, שהרבה אנשים מכירים, אז הם כבר לא מתייחסים עליך כמו בן אדם, מתייחסים עליך כמו איזה מוצר. טוב, לא טוב, דעתי, לא דעתי. כלומר, פתאום כל אחד יכול להגיד עליך כל דבר. זה גם מפחיד להיות חשופה לביקורת בצורה כזאת. יש אנשים שנורא פחדים שינסו לפגוע בהם. זה בכלל לא הסיפור שלי, אבל דווקא זה גם נפוץ של יעשו לי עין הרע, נסו להרוס לי, יקנעו בי, כל הצלחה יש אחרי הכישלון, אז אם אני יותר מדי אדבר על זה, אז אחר כך דברים יקרסו, אנשים ינסו לנצל אותי, נכון? יש לנו בסוף סביב דבר כזה שנקרא הצלחה, שבסוף הוא לא טוב, הוא לא רע, הוא לא שום דבר, הוא פשוט הצלחה, נכון? אז יש לנו הרבה תפיסות, וכל אחד זה מתחבר לו לכזה פצעים שלו, יש אנשים שהפצעים שלהם הם יותר סביב פגיעות בעולם, וזה שאנשים מנסים לדפוק אותי, והם ירגישו את זה גם בהצלחות, אבל גם במקומות אחרים. יש אנשים שזה סביב ערך, כמה אני שווה, כמה אני טובה, מה זה אומר עליי, ויש אנשים שזה סביב אהבה, איך אנשים יתייחסו אליי, מה יקרה לחברים שלי. אז בגלל זה אני לא יודעת אם אפשר להגיד מתנסה או לא מתנסה, כי מתנסה זה כבר ישר הולך למקום של הערך, של כזה, אני יותר טובה ממך. אבל זה גם יכול להיות משהו אחר לגמרי. אז כל אחד צריך לשאול את עצמו, מאיפה זה בא לו? איפה זה פגש אותו?
ממש כשדיברת, פתאום הבנתי את זה שרף ציפיות ממני, כשאני מוצלחת, הוא יותר גבוה. זאת אומרת, גם כשיבקשו ממני שירות, כשיבקשו ממני ייעוץ, אז פתאום הם מצפים ממני למשהו, כי הם יודעים שאני מוצלחת. אז גם מזה יש לי פחד לפעמים, מזה שאני לא אצליח באמת לדלבר כמו שהם מצפים. אבל זה מדהים כמה יש בתוך זה, כי יש אין סוף אפשרויות בפנים.
כן, וגם מה אם אני לא ארגיש סיפוק? מה אם זה לא יעשה אותי מאושרת? מה אם אני כבר אשיג את מה שכל כך חלמתי להשיג, ואז אני אגיע לשם ויהיה כזה, אוקיי. Now what? האושר מחכה לי בתחנה הבאה, אז מה הטעם לנסות? יש הרבה סיבות שהצלחה תופסת מטענים חזקים.
למה בכל זאת כדאי כן להכיר בהצלחות שלנו ולחגוג אותן?
וואה, יש מלא סיבות, אבל אני חושבת שקודם כל זה יותר אותנטי, כי באמת זה חלק, נכון? כמו שבסוף יש לנו חלקים שהם הצלחות, יש כישלונות, יש לא זה ולא זה, יש חוויות, יש הכל. וברגע שאנחנו לא מתייחסים לזה, אז אנחנו כבר מצמצמים חלק ממי שאנחנו, ממה שמעסיק אותנו. זה דרך אגב הייתה הרבה מהמוטיבציה שלי לדבר יותר על הצלחות, ואותנטיות זה ערך מאוד חשוב בחיים שלי, לא פחות מצניות. במערכות יחסים, אני לא מדברת רגע עכשיו על הפייסבוק, אז במערכות יחסים, מתוך מקום של אני לא רוצה לצנזר את עצמי בשיחה, אני לא רוצה לחשוב עכשיו כמה לשתף, אם לשתף, אלא באמת להיות פתוחה כמו שאני פתוחה בכל נושא אחר בחיים שלי עם חברים, אז גם בנושא הזה.
לזה אני ממש מתחברת, ממש. אני רוצה לבוא ולהביא את השמחה שאני נמצאת בה, ולהביא את ההנאה מזה, אני ממש מתחברת לזה.
כן, אז זה דבר אחד. עוד דבר זה שזה מאפשר גם לאחרים לעשות את אותו דבר, נכון? כמו הסיפור ההפוך על פגיעות, שכשאני מרשה לעצמי להיות חשופה ולשתף גם בקושי שלי, אז גם אנשים אחרים יכולים לשתף בקושי שלהם, וזה לגיטימי, ויש לזה מרחב, אז ככה גם עם הצלחה, אם אני משתפת, אז גם את יכולה לשתף, ושתינו עולות. עוד סיבה זה שהשמחה שלנו גדלה כשאנחנו חולקים אותה, נכון? יש את הציטוטים הנחמדים שכמו כזה נרות, שתמיד מתחלקים, נכון?
רלוונטי, רלוונטי לחנוכה.
כן, נכון, נכון, אנחנו בחנוכה פה. אז כשאנחנו חולקים את השמחה שלנו היא גדלה, ויש מחקר נחמד שעשו באוניברסיטת ברמינגהם, שלקחו שתי קבוצות של נבדקים, לקבוצה אחת אמרו, תכתבו על דברים טובים, הצלחות שלכם, דברים טובים שאתם שמחים שקרו, ולקבוצה שנייה אמרו, תכתבו על דברים ניטרליים. זה היה שלב מספר אחת, כמובן שמי שכתב על דברים טובים כבר הרגישו יותר טוב, ואז היה עוד שלב, וביקשו מאנשים לחלוק את מה שהם כתבו, או את הדברים הניטרליים, או את הדברים החיוביים, וראו שאלה שחלקו, הם יותר שמחו אחר כך, מההצלחה והשמחה והרגעים הטובים של עצמם, מאשר אלה שלא חלקו. אז יש כאן שני אפקטים, יש פה את האפקט של קודם כל, אני לעצמי, אני יכולה להכיר או לא להכיר בהצלחה, וזה לאו דווקא משהו שמישהו בכלל ידע אם הכרנו בהצלחה, נכון? זה קודם כל אני, האם אני רגע עוצרת וכזה, היי, נחמד, כל הכבוד לך. והדבר השני זה, האם אני יוצאת עם זה החוצה ומשתפת מישהו בשמחה שלי, ואז אני מגדילה את הדבר הזה עוד, ונותנת לו יותר מקום, ואנחנו מדברים על זה, ואולי שואלים אותי על זה שאלות, ואני משתפת, וזה מתחבר לי לעוד משהו, ואני רגע נותנת לזה מקום, ולא עוברת הלאה לדבר הבא.
לפני שנה וחודשיים בערך, ראיתי את הזוהר הצפוני, זה חלום שהיה לי מילדות, וזה משהו שבניתי עם השנים, כולל לחסוך לזה ולתכנן את זה, ואני כבר שנים קוראת את כל הספרים על צפון נורווגיה, ואני יודעת באיזה עיר אני רוצה לראות אותו, והכל, כאילו ממש 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 תכננתי. ובפברואר השנה שעברה, אולי לפני שנתיים, הקורונה...
זה היה לפני שנתיים.
זה היה לפני שנתיים, אוקיי, זה היה לפני שנתיים. נסענו לשם, אני ובן זוגי, וראיתי את הזוהר הצפוני. ואני זוכרת שעמדתי עם מינוס 15 מעלות, מגפיים בשלג, עד הברכיים, מטורף, הזוהר הצפוני מעלינו, כאילו מדהים, מדהים, וואו. מדהים. ואני זוכרת ששם הייתה בדיוק השלב הראשון שאמרת, ההכרה של הצלחתי. ההכרה של אני בפני עצמי עומדת מתחת לזוהר הצפוני, בטרומסה בדיוק כמו שדמיינתי, ואומרת לעצמי, הצלחתי. וחזרתי הביתה מאושרת לגמרי ומאוד מכירה בהצלחה שלי, ואז שיתפתי בפייסבוק, גם את החלום וגם את ההגשמה שלו, ואפילו כתבתי מדריך לאיך לנסוע.
איך לנסוע לזוהר הצפוני.
כן, כי זה חתיכת תכנון לנסוע, ומי שהיא כבר נסעה עם המדריך גם, זה בכלל ממש מגניב, כן. השיתוף היה ממש עוד שלב בליהנות מההצלחה הזו. פשוט עשרות אנשים כתבו שזה גם החלום שלהם. זה ממש היה כמו שאת תיארת את זה עכשיו, שהיה לי את ההכרה שלי בהצלחה, ואחר כך את ההשתקפות בעיני אחרים.
שמחים בשמחתך.
בדיוק, בדיוק.
כלומר, זה לא רק ההצלחה עצמה, אלא זה שמישהו חוגג איתי את הדבר הזה. זה כמו לחגוג עם הולדת עם אנשים, לעומת לחגוג לבד. זה נותן לזה יותר מקום. וזה גם נותן השראה, כמו שאמרת, את משתפת בהצלחה שלך, ואז את מראה לאחרים שזה אפשרי בכלל.
נכון.
אבל יש פה שלב שהוא חשוב בתוך מה, בתוך מה שסיפרת. יהודית, החלק הראשון של בעצם להכיר במה הוא דבר טוב. מה זה הצלחה בכלל? אני הייתי באיזושהי סדנה שממש אמרו לנו בכל יום לכתוב 10 דברים טובים שקרו לך היום. ולחשוב על 10 דברים טובים שקורים לך בכל יום. לא משנה איזה יום זה, גם אם זה היום הכי משעמם mm-hmm. וסטנדרטי שיש, שעבדת בו מ-8 עד 8 בערב, ולמצוא בו באמת 10 דברים טובים שקרו. זה פתאום היה שריר כזה שלא היה לי מובן מאליו לעבוד עליו, לשים לב לדברים קטנים, שבדרך כלל אני מחליקה אותם כזה לתוך היום, אז בסדר, אז עזרתי לה, אז שלחתי לה את הלינק שהיא רצתה. בסדר, כאילו mm-hmm. מה? יהיה מישהו שאלה בפני איזשהו קונפליקט ופתרתי לו אותו ברגע. זאת אומרת, בסדר, נו מה, זה חלק מהיום יום שלך. ופתאום זה עשה לי כשהתחלתי לכתוב, וזה פתאום נהיה לא רק 10, היה 20, היה לי פתאום 30 כזה ביום, פתאום זה היה כזה, אוקיי, זה נחמד הדבר הזה, זה קטע. אז אני חושבת שזה גם חלק חשוב בתוך הצלחות, כאילו לשים לב אליהן פשוט, לדעת שהן שם.
לגמרי. כלומר, את גם מדברת פה על הכרת תודה, שזה איזשהו סקיל שהוא לא חייב להיות על הצלחות, נכון? אני יכולה להכיר תודה שאכלתי משהו ממש טעים, ושהייתה לי שיחה טובה עם חברה, ושהשמש זרחה והיה מזג אוויר מעולה, וזה הכל תחושה נפלאה. השאלה היא, האם אני מצליחה גם להסתכל על הדברים שאני עשיתי, ולהגיד, יפה. זה... כל הכבוד לך. אבל אני חושבת שפה, נגיד, בחלק של ההכרה, תודה, תמיד היה לי מאוד פשוט לשמוח על המזל שלי, על דברים טובים שיש סביבי, אבל כשזה נגע להגיד, הנה, אני עשיתי משהו והוא טוב, זה כבר התחיל להיות מסובך. אבל באמת זו שאלה של מה זה הצלחה, וכמה קל לנו לראות כישלונות, ולראות בהרבה דברים כישלונות, וכמה הצלחות הן פשוט שקופות לנו, ומתפוגגות לנו, וכמה אנחנו מרגישים מתחזים, כשיש הצלחה שמגיעה, אז ישר זה כזה, מה, זה לא אני, היה לי מזל, עזרו לי, יום אחד כולם יחשפו שזה הכל היה תרמית אחת גדולה, ו...
יעשו לנו כתבה כזה.
מתחזים. אבל זה ממש התחושה, נכון, של תסמונת המתחזה, שיום אחד מישהו כזה יצביע, ויגיד, את, שיקרת, זה לא נכון, זה הכל, את לא יודעת כלום, הלכי הביתה. אתם צוחקו אותי, אתם מזדהות או שזה היה מוגזם?
מזדהות לחלוטין, יש לנו בפרק 5-4, לא זוכרת, שדיברנו גם על תסמונת המתחזה, וגם אנחנו מביאות את שלנו לגמרי.
כן, אתמול העברתי מצגת לאיזשהו ארגון שאני עובדת איתו, והיה שם כל מיני דברים שהיו חסרים, כאלה שאני צריכה להשלים להם לשבוע הבא, וכשסיימתי את השיחה, כל מה שזכרתי זה שזה לא היה מושלם. ואז ישבתי רגע עם עצמי ואמרתי, רגע, אבל הם אמרו לי איזה עבודה מדהימה עשיתי. הם אמרו את זה במילים. הם אמרו שזה נראה מעולה, הם אמרו שזה יותר ממה שהם ציפו, הם אמרו את כל הדברים האלה. אז למה אני חושבת רק על מה שהם אמרו לי, כאילו, אוקיי, צריך את זה לתקן, ופה קצת טיפה לשנות, אבל אוקיי. וזה משהו שהוא כל כך קטן, אבל זה גם חשוב רגע להגיד, וואלה, הצלחתי, כן הבאתי להם תוצר שהם מאוד מאוד אוהבות. אז כן. למה אני ככה מדפדפת את זה?
נכון.
למה לזכור רק את
זה? זה ממש נטייה שיש לכולנו, יש לה אפילו שם, הטיית השליליות, the negativity bias, שם פורמלי לדבר הזה.
תודה, זה כבר מנרמל את זה.
בבקשה, זה לא רק את, שאנחנו פשוט שמים הרבה הרבה יותר דגש על מה שלא עובד, שלא טוב, על הרגשות השליליים, על המחשבות השליליות, ואני לגמרי יכולה להזדהות איתך, וקרה לי משהו כזה גם בדיוק אתמול, שאיכשהו, נכנסתי לעמוד יוטיוב שלי, ואז יש שם כזה את הסימן של ה-notifications, של תגובות על דברים. ואז התחלתי לרפרף כזה על תגובות שכתבו על פודקאסטים שעולים לשם אוטומטית, ואיכשהו תפסתי את עצמי, אשכרה תפסתי את עצמי, כי בדרך כלל אני לא תופסת את עצמי, מחפשת מבין התגובות, תגובה לא טובה. כאילו יש שם מלא תגובות, וכזה רפרפתי, והכל היה כזה מעולה, 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 ואז אני כזה... רגע, מה את עושה? מה קורה פה? למה את ממשיכה לעבור על זה ולחפש את האחד הזה שיכתוב לי, לא יודעת מה אפילו, חיפשתי שם, אבל...
יו, זה מדהים, כל המעולה ואיזה יופי וכמה לקחתי מזה, נהיים שקופים, פשוט נהיים שקופים לך, גם לנו.
צריך פשוט להתאמץ, הרבה יותר לראות אותם, וזה משהו שאני, כשאני זוכרת לעשות אותו, אני עושה אותו, אני כזה שנייה, תעצרי, תקראי את התגובות החיוביות, תהני מהם, אבל אל תהי עם כזה תחושה הזאת, שעוד שנייה תמצאי את התגובה שתשמיד פה את הכל.
כי זה חייב להיות, כאילו חייבת להיות בסוף
כן,
תגובה.
כן, ויש גם כאלה לפעמים, נכון? כן. זה שוב, בגלל זה אני אומרת, זה לא משהו שהמצאנו אותו. אני ממש זוכרת שכשהתחלתי לכתוב בעיתון הארץ, זה היה מבחינתי אגב, הצלחה, משהו שהרבה זמן ניסיתי להגיע אליו, לכתוב בעיתון, זה היה לפני איזה, ב-2015 או משהו כזה, כשהתחלתי, וזה אחרי איזה שנה שניסיתי איכשהו להגיע לכתוב את הדברים האלה בעיתון. וזו הייתה הפעם הראשונה שכשהגעתי לשם, פתאום זה לא היה רק הקוראים שלי ברשימת תפוצה, אנשים שאוהבים אותי, כי הם ברשימת תפוצה שלי, נכון? הם יכולים לצאת אם הם לא אוהבים. פתאום אני בעיתון, ואני אקבל תגובות מזעזעות, ואנשים מקללים אותי, ומקללים את אמא שלי. ומחברים אותי בתיאוריות קונספירציה לממשלה, ואומרים שכאילו מלא דברים, ותגובות קשות ביותר. ככה זה...
וואו, ממש.
אולי לא כדאי להגיע לעיתון.
כן, ככה זה טוקבקים גם, תקראו טוקבקים על כתבות.
לא, אבל מה יש להגיד על התכנים שלך?
תקשיבי, אנשים הצליחו להגיד, מישהו פעם כתב עליי שהיה לי רומן עם גנץ? אני יודעת שכזה, אוקיי, אני לא יודעת אם לצחוק עכשיו, או כזה, לפחות תפרגנו לי מישהו בגילי, כזה... אם כבר מפיצים שמועות על רומנים, לא משנה. ויש כאלה שפשוט התוכן לא בא להם בטוב, כי הם לא רוצים עכשיו, נגיד, להכיר תודה, כי הם רוצים להתמרמר, ואז הם מוצאים את זה עלייך. ועוד וואו. כל מיני דברים אחרים. אז הדבר הזה לימד אותי כזה להיות רגישה לזה. אני זוכרת שממש את התקופה אחרי שהתחלתי לכתוב שם, שהייתי כזה, אני מתה מפחד לכתוב משהו כזה. מה יכתבו עליי הפעם? וזה בעיתון, זה כזה, כל המדינה יכולה לקרוא את זה. זה היה מלחיץ. אז אגב, הצלחה, הנה אחד מהפחדים של ההצלחה, שאת עושה משהו, רצית להגיע אליו, השגת אותו, הצלחת אותו, את כותבת עכשיו בעיתון שכזה רצית לכתוב בו. ואז קורים דברים לא טובים גם. עכשיו, זה לא כל התמונה, נכון? בגדול קרו הרבה יותר דברים טובים כתוצאה מזה. כתבתי תוכן שהגיע להרבה יותר אנשים, פיתחתי את הכתיבה שלי בזכות זה, יותר אנשים הכירו ככה את הפעילות שלי, אבל זה נשאר שם. וגורם לי לחפש ביוטיוב אחרי זה בערוץ שלי, כל מיני כללות שכותבים.
היי, וואי.
אני רוצה שנייה לחזור לקשר בין הכרת תודה להצלחה, ולשאול אותך על זה.
מה תרצי לשאול?
מה בעצם הקשר או ההבדל בין להכיר תודה או להכיר בהצלחה שלי?
אני חושבת שההצלחה היא משהו הרבה יותר, כזה היה משהו שרציתי שיקרה, והוא קרה. כזה יש מטרות ועמדנו בהם, אז אנחנו נגיד, זה הצלחה. זו שאלה של הישג, נכון? מה זה הישג? הישג זה משהו שעבדתי בשבילו, השגתי בשבילו, התאמצתי בשבילו. תראה, אם אני יום אחד אזכה בלוטו, האם זה הצלחה שלי? אולי התמדתי מאוד ברכישת הכרטיסים. אז כן, אני חושבת שזה גם לא ירגיש אותו דבר, אם עכשיו זכיתי במיליון שקלים בלוטו, או שהרווחתי מיליון שקלים, נכון? זו תחושה אחרת לגמרי, מבחינת מסוגלות עצמית. הכרת תודה זה כבר כמה אני רואה את זה, מרגישה את זה, להיות שם, ולא לרוץ ישר לתחנה הבאה. כי כשיש כישלון, אז אנחנו לגמרי עושות לזה פוסט מורטם, נכון? כזה, למה זה קרה, מה זה אומר עליי, מאיפה זה בא, ומה התחלה זאת אחרת, ועם הצלחות. אנחנו פשוט עוברים הלאה, ואז אנחנו מפספסים פעמיים, והנה אגב, למה להכיר הצלחות, זה גם עניין של רגשות חיוביים. כשאנחנו מתעסקים בדברים טובים, אז אנחנו מרגישים טוב. ורגשות חיוביים, זה משהו שאנחנו צריכים אותו בשביל עוד מוטיבציה, בשביל עוד עשייה, בשביל לרצות בכלל להמשיך להתאמץ. אז זה גם עניין של לייצר עוד מוטיבציה, וזה גם עניין של ללמוד מזה, ולבדוק, אז מה עזר לי להצליח? אני יכולה להשתמש בזה לעוד דברים אחרים, לעוד מטרות אחרות. כשאני פשוט עוברת הלאה על ההצלחות, אני גם בסוף נשארת עם איזה סיפור פחות מלא על עצמי, שיש בו הרבה יותר דברים לא טובים, והוא פשוט לא נכון, הוא לא סיפור נכון, הוא סיפור חלקי. ואני גם מונעת הצלחות עתידיות באיזשהו אופן.
זה מזכיר לי איזושהי פגישה שפעם חיברו, עשו לי ביני לבין איזשהו מישהו, אינטרו, והלכתי לפגישה, והפגישה לא הייתה טובה, אבל בדיעבד חשבתי על זה שמי שעשה לנו את האינטרו, הוא בכלל מישהו שלא עבדתי איתו אי פעם או משהו כזה. זה מישהו שידע מה אני עושה, והוא עשה את ההקשרים ופשוט חיבר אותי. זאת אומרת שעשיתי משהו טוב בדרך, כדי שהוא יוכל לקשר אותי לאותו נושא ולחבר אותי, וזה אומר שזה עובד. אז מה אם הפגישה הייתה נוראית? יש פה משהו טוב. אז להסתכל על כל דבר בדרך, בצורה מאוד נקודתית, ולפרק את זה לחלקים, זה כאילו מחזיר את הכוחות. זה כזה אומר, אוקיי, זה לא כישלון.
זה ממש הנגטיב של לראות רק את הרע בתוך הדברים הטובים. זה לראות את הטוב, את הנקודות הצלחה שהיו גם בתוך כישלון אחד. כלומר, היה כישלון, אבל היו נקודות הצלחה בדרך. וזה, ולשים את הזרקור עליהן, זה מהמם. אני ממש מתחברת למה שאמרת על זה שהצלחה מביאה מוטיבציה לעוד הצלחות. אם הייתה לי איזה תכונה שלא אהבתי והצלחתי לשנות אותה, נגיד הייתי מגיבה לאיטיות של בן זוגי בדרך מסוימת.
באיזו דרך?
אני אשאיר לך לנחש. ולמדתי לעשות שם משהו אחר, והיום זה לא מעורר בי את זה, כי באמת למדתי לעשות שם משהו אחר, והתאמנתי על זה והצלחתי לשנות, אז אני כבר יודעת שאני יכולה להשתנות. ואז אם עוד משהו יפריע לי, כאילו ההצלחה של פעם פותחת לי דלת לעוד ניסיונות כאלה, לעוד הצלחות. אם אני יודעת שעשינו פודקאסט מאפס, שלא ידענו כלום על פודקאסט, והיום יש לנו פודקאסט, אז אני יודעת שגם פרויקט הבא, גם אם אני לא יודעת עליו שום דבר, אז מה? יכול להיות שאני יכולה להצליח בו. אם אנחנו עוצרות להכיר בהצלחות שלנו, כמו שאת אמרת, זה הופך להיות חלק מהסיפור שלי.
כן, זה ממש סיפור של מסוגלות עצמית. אבל יש לנו את זה בכל מיני, אנחנו מטיילים בעולם ורואים את עצמנו מסתדרים ופותרים בעיות, ופותרים בעיות בקונפליקטים, במערכות יחסים, וזה לא רק הישגים אקדמיים או עסקיים או כאלה. זה בדיוק. אפשר לדמיין שיש לנו איזה מזכיר או מזכירה בתוך הראש, שכזה מתייק את כל דבר שאנחנו חושבים עליו ועושים אותו. וכשאנחנו באמת נותנים לזה תשומת לב, אז מתייקים שם עוד כמה דפים. בנושא הזה, נכון, שאומר, היי, הנה, היה לי מטרה, הצלחתי, עשיתי, התאמצתי, קרה, אוקיי, יש עוד כמה נקודות. והערך העצמי שלי בעיני עצמי עולה בגלל מאמץ שעשיתי.
איזו הצלחה שלך עשתה לך הרגשה כזאת של מסוגלות עצמית? כזאת שבאמת פתחה לך את הדרך ואמרה, וואי, אני בעצם יכולה לעשות דברים.
אני חושבת שיש הרבה הצלחות מסוגים שונים שגרמו לי להרגיש שאני יכולה לעשות דברים. נגיד, אם אני הולכת לגילאים יותר צעירים, אז אני זוכרת שרציתי לעשות שנת שירות אחרי בית ספר, ורציתי להתנדב דרך הסוכנות היהודית בחול, והם לא רצו אותי, כי הייתי בת 18, והם רצו רק אנשים אחרי צבא. פשוט לא הסכימו בכלל לדבר איתי, זה לא היה מה לדבר. ואני זוכרת שבעזרת אח שלי, לא זה שהזכרתי קודם, השני, רפי קוראים לו, אז פשוט הרגענו לי שנת שירות, פנינו לקהילה היהודית במינכן, שהוא היה גר שם באותה תקופה, וזה גם מסתדר שאני אבוא לגור איתו, ופשוט הצענו להם את העבודה שלי בהתנדבות, והם אמרו כן, כי תחס, מה אכפת להם? כזה, נכון, ממישהו כזה בא מישראל, ומלא מוטיבציה לבוא, לעשות הסברה ישראלית, ללמד עברית, והיו כזה, יאללה, בואי, מה אכפת לנו? ואז זה הרגיש כמו, אני לא יודעת אפילו אם משתמש במילה הצלחה, אבל זה נתן המון מסוגלות, במובן של, הייתה לי מטרה, סגרו לי דלת אחת, ונכנסתי בדלת אחרת, ובסוף הגעתי למקום הזה. אז זאת הייתה חוויה של הצלחה, להשיג ככה משהו שבאופן פורמלי אמרו לי עליו לא. ואחר כך כמובן להיות שם, וכל מה שקרה שם בשנה הזאת, ולראות את עצמי בגיל 18, גר בחול, ועצמאית, וכל מיני דברים שהיו חלק מהשנה הזאת. אז זה עשה לי תחושה של, אוקיי, את יכולה להסתדר. אבל כמובן שגם היום יש הרבה כאלה, אפילו לא יודעת, האימהות שאני אומרת, טוב, אני מצליחה גם להיות אימא וגם להמשיך עם העשייה שלי, כלומר, אני זוכרת שכזה נורא פחדתי שכשיהיה לי ילד, אז מה יקרה, איך אני אצליח להמשיך לעבוד, והעסק שלי יעצור, ויש גם לפעמים סיפורים כאלה על אימהות שברגע שנולדו להם ילדים, אז הם הפסיקו עם הפעילות ה... נקרא לזה קרייריסטית שלהם, אז זה גם איזה משהו שאני יכולה להגיד, טוב, זה ממש מגניב, שאני גם עם הילד שלי... אולי הייתי רוצה את זה יותר, אבל אני איתו הרבה. וגם אני ממשיכה עם כל העשייה שלי, ומאז שהוא נולד, מלא דברים קרו בעסק שלי, רוב הפודקאסט קרה אחרי שהוא נולד, כלומר, היו גם פרקים לפני שהוא נולד, אבל הרוב כבר אחרי שהוא נולד, והספר, ועוד כל מיני דברים אחרים שקרו, שאני אומרת, אוקיי, אז אפשר גם וגם. אז גם זה מרגיש כמו איזו הצלחה של לראות את עצמך, מצליחה לנהל כמה גזרות בחייך, ושהן שורדות.
כן, אמרת, אפשר גם וגם, לא הצלחתי גם וגם.
כן, קשה לי, קשה לי להגיד, הצלחתי. קשה לי להגיד אותו משפט ולהגיד, הצלחתי. הצלחתי, לא יודעת, לעשות עסק ממש טוב ולגדל ילד בצורה ממש טובה, ואני אמא מעולה, כמובן, קשה, אגיד את זה. עכשיו, אני גם לא יודעת אם אני אמא מעולה, אולי אני לא.
כן, ישר חייבים בסוף משהו שמוריד את הכל, ברור.
היום בבוקר הרגשתי אמא ממש גרועה, כתקרית. תקרית קשה.
אז כן, אבל הנה, אבל זה ממש, את ממש מראה את זה, איך אחרי שאת מדברת על ההצלחה שלך, את חייבת בסוף משהו ש... רגע, אבל, כזה.
לגמרי, לגמרי. כן. ופה אני עוד מתאמצת, כשאת מדבר על הצלחות, אתם פה מציפות לי את הכל ביחד.
אז דיברנו על ללמוד מההצלחות, איך לומדים מזה?
אז באמת, זה לא שאנחנו עושות את כל השיחה הזאת כדי לעודד אנשים לנוח על זרי הדפנה. כאילו רק, אוקיי, בואו נגיד, הצלחתי ואיזה כיף, ורק נחשוב על זה ונהנה, אלא באמת גם זה דורש עבודה בשביל שזה יהיה יעיל. העבודה הזאת היא נקראת חקר מוקיר, appreciative inquiry, שזה תהליך של ממש לחקור הצלחות. כמו שאנחנו רגילים לחקור כישלונות, אז היי, אפשר גם לחקור הצלחות. ובתהליך כזה אפשר למשל להתחיל מסיפור. אני יכולה להתחיל מלשאול אותך, ספרי לי על מקרה שבו הרגשת בעבודה או בפודקאסט, בזוגיות, כל נושא שאני רוצה לבחור, שאת בשיח, שאת מרגישה שמחה והתלהבות מעצם מה שאת עושה, בלי קשר לתוצאה הסופית. כלומר, לא כי אחר כך קיבלת 100, או כי הפודקאסט שלך זכה בפרט, אלא פשוט נהנית מהתהליך. ואז אתן יכולות לתת סיפור, רוצות לתת?
כן, למה לא? אני מאוד, אני מרגישה שאני פורחת, אני לא יודעת אם זאת המילה, אבל פורחת במפגשי קהילה שאני מעבירה, מנחה.
ואת זוכרת איזה מפגש אחד ספציפי?
כן, זוכרת אחד מפגש ספציפי, בספטמבר שנה שעברה.
אז מה היה שם שהיית בשיח?
זו הייתה קבוצה חדשה של אנשים שאני לא מכירה, שזה כבר מלהיב אותי. התפקיד שלי הוא לחבר אותם, וזה מה שאני צריכה לעשות שם. זה מאוד מלהיב אותי, פשוט לשים לב לאנשים, לדעת שאני באמת קולעת, כאילו אני רואה כשבן אדם קצת נוזל, ואני יודעת להחזיר אותו פנימה, ואני יודעת לחבר שניים שיעבדו ביחד, כי אני יודעת שהם יחזקו אחד את השנייה, עוד בלי להכיר אותם, רק מלהסתכל על איך הם מתנהלים, הדברים האלה ממש גורמים לי להרגיש שאני כאילו, אני טובה במה שאני עושה.
אז כשאת נזכרת בזה, זה איך את מרגישה?
שמחה, התרגשות, כאילו שאני באלמנט שלי, זה הבית שלי,
כן.
פה.
זה יופי. ואת מרגישה ככה בלי קשר לתוצאה.
בלי קשר.
כלומר, עצם זה שאת עם אנשים חדשים, מנסה לקרוא אותם, מנסה כזה,
כן.
להבין איך להגיע לכל אחד, זה גורם לך להרגיש בשיח.
כן.
מעולה. מה היה שם שעזר לך להצליח? שעזר לסיטואציה הזאת לקרות, שעזר לך להיות במיטבך? יכול להיות משהו בך, יכול להיות משהו בסביבה, באנשים, בסטינג, בעזרה שקיבלת, כזה, כל דבר.
היה סטינג מאוד ברור. מה הולך להיות שם, איך זה הולך להיראות, מי אחראי על מה בתוך הזה, אז זה אפשר לי הרבה יותר זרימה, וזה אפשר לי להביא את החלקים שלי למקום שצריך. אם זה היה בזמן הרצאה, אז ידעתי שזה הזמן שלי להסתכל ככה איך הם מתנהלים, ולשלוף את מי שקצת פחות התחבר, או שאני מרגישה שהוא נוזל כזה לטלפון, אז ידעתי שזה הזמן שלי. אז ההכנה וזה שידעתי מה קורה בכל שלב, מאוד מאוד עזר לי.
אז כשיש סדר ומבנה לאירוע?
כן. וגם שהיו איתי עוד שתי קולגות שעובדות איתי על הקהילות האלה, ומאוד נתנו לי ביטחון. כאילו ידעתי שיש לי גב לכל דבר שאני עושה, וגם אם אני לרגע לא מסתדרת, אז אני יכולה רגע לשאול אותן משהו ולסגור את הפינה.
זה דעת שאת לא לבד, ושהן גם כזה בעדך, ותומכות בך, ואתם ביחד בסיפור הזה.
כן.
היה עוד משהו שעזר?
אני, כנראה.
מה היה בך?
מאוד שמחתי על עצמי, שאני ידע לקרוא אותם. באתי מוכנה להיות בתוך החוויה, ולראות מה הולך לקרות בה, ולזרום בתוכה.
מעולה. קודם כל, תודה. כזה עשינו את זה ממש בקצרה, אבל דיברת פה על הרבה דברים. דיברת על מצד אחד סדר, מצד שני, שברגע שיש סדר, אז את זורמת וסומכת על עצמך, ודיברת על זה שכשיש לך אנשים שאיתך במשהו, ותומכים בך, והם בעדך, ושיש בכלל לעבוד עם אנשים, זה משהו שמאוד טוב לך. אז אנחנו יכולות לסדר את כל הדבר הזה, בתהליך של חקר מוקיר, ואז בעצם לקשור את זה למטרה אחרת שיש לך, למטרה הבאה. כלומר, לשאול איך אנחנו משתמשות בכל הידע הזה, על מה שגורם לך לפרוח, להיות בשיח, להוציא את החוזקות שלך החוצה, לעוד מטרות בחיים שלך. ואז אנחנו בעצם לומדות ממשהו שהוא כבר עבד והצליח, והנה, הוא עבד, נכון? הנה, הוא חרחות בשטח, זה קרה. זה בניגוד ללמידה מכישלונות, שגם כשאת מבינה שנכשלת, אז את לא יודעת מה כן יצליח. ואני בכלל לא יודעת אם אני אחרי זה פותרת את הדבר הנכון או לא. אז הצלחה אומרת לי מה כן עבד ואפשר לעשות, וכישלון רק אומר לי מה לא, ולכי תדעי מה כן.
מעניין, אבל כמה אפשר לרדת לרזולוציות של באמת מה היה מאוד מוצלח שם. זאת אומרת, יכול להיות שיש עוד הרבה דברים שאני לא מייחסת להם הצלחה, והם כן משהו שמשפיע על המפגש כולו.
נכון, גם פה עשינו את זה ממש ממש בקצרה, כן, עשינו את זה דקה, וזה תהליך ש... אפשר לעשות אותו ימים, כשאם מדברים כן. על מטרות תיאת גדולות, אסטרטגיות, איך מחברים בין עבר מוצלח לעתיד מוצלח. וגם שימי לב שבכלל לא השתמשנו במילה הצלחה. כלומר, אמרנו מה נתן לך אנרגיה, מה הייתי נותך, איפה היית בשיח. ולמדנו מזה כל מיני דברים שהיו שם, ובאמת יכול להיות שחלק מזה זה גם האנשים שהיו באותה קבוצה. ואז את תגידי, אוקיי, איך אני דואגת לזה שבפעם הבאה יהיה הרכב שהוא נגיד הרכב דומה.
כן, באמת אפשר ללמוד מזה הרבה, אני פתאום חושבת על עוד כמה דברים שאני יכולה אולי לשחזר ב... אירועים עתידים.
אני חושבת שאת באמת לומדת מזה, גם את יודעת נגיד תרבות ארגונית, את למדת נכון. עם הזמן, ואיזה ארגונים, התרבות הארגונית מאפשרת את ההצלחה שלך, ואז את יודעת עם איזה ארגונים זה יעבוד, ועם איזה ארגונים זה לא יעבוד.
נכון.
Mm-hmm. ואם לא תכירי בהצלחה, אז איך תלמדי ממנה? זה כאילו פשוט כן. מתפוגג שם בתהום הנשייה, כזה.
כן. גם אם אני... לא יודעת להגיד, זו הייתה הצלחה בגלל שההרכב, בגלל שאני, בגלל ש... וכו וכו, אז יהיה לי יותר קל פה להכניס משפט כמו זה קרה במזל, זה היה פוקס. כי אני לא יודע לקשר את זה להצלחה שאני עשיתי, אלא פשוט משהו שאני אגיד, אה, זה היה במזל.
כן. כלומר, זה עוזר לקחת אחריות על ההצלחות גם.
To own them.
כן. אגב, תהליך של חקר מוכיר, הרבה פעמים, אם כבר דיברנו על ארגונים, אז הוא בא להחליף תהליך של, נגיד, משובים קלאסיים. שמה זה משוב קלאסי? בדרך כלל אנחנו מדמיינים את איך אנחנו מגיעים, והבוס, הבוסית שלנו, אומרים לנו מה לא טוב בנו, נכון? זה כזה, בקיצור, איך שאנחנו מתרגמים את האירוע הזה בראש שלנו. כמובן שבדרך כלל נאמרים שם גם עוד דברים, אבל עם זה אנחנו יוצאים, כמו שדיברנו קודם. ומעניין לדעת שכשחוקרים ארגונים, אז רואים שאנשים לא משתנים. בגלל הפידבקים האלה, ובדרך כלל זה קורה לנו גם מחוץ לעבודה, אם אנחנו מגיעים הביתה, ולא יודעת, בני הזוג שלנו אומרים לנו, למה לא עשית את זה ואת זה ואת זה ואת זה, ולמה שוב השארת ככה, ולמה זה, זה לא מצב שבו אנחנו אומרים, יאללה, עכשיו אני אשטוף את כל הכלים שהשארתי פה בבוקר. נכון, אנחנו כזה מרגישים כמו איזה כלב נזוף, שלא בא לו לעשות כלום. וגם כלפי עצמנו, יש איזו מחשבה ש... אם אני רק ארד על עצמי מספיק, אז אני אשתנה, נכון? אם אני אגיד לעצמי שאני שמנה ומכוערת וגרועה וטיפשה ועוד כל מיני מילים יפות, אז אני אקום מחר בבוקר ואתחיל לעשות ספורט ואעבוד יותר מראש על הדברים שלי. ואז השאלה היא, האם קודם כל אפשר לעשות מחקר עצמי ולבדוק האם זה באמת עובד בחיים שלנו? כלומר, אם יום אחרי שירדת על עצמך או ירדת על עצמך על משהו, באמת קמת בבוקר ו... עשית דברים אחרת או שלא. וגם מחקרית, אנחנו רואים שהתשובה היא לא. כלומר, שאנשים...
קיצרנו לכם את הדרך.
שמתוך ביקורת עצמית, ברוב המקרים אנחנו לא נעשה שינוי, כי אין לנו את האנרגיה לעשות את זה, כי זה פשוט, פשוט מבאס. ובשביל ללכת עכשיו לעשות את הריצה הזאת שאני כועסת על עצמי שלא עשיתי, אני צריכה אנרגיה, אני צריכה מוטיבציה. זה קשה לעשות את זה מתוך מקום של כעס עצמי.
וואי, ממש, הייתה לתקופה שניסיתי להתחיל לרוץ, אז לקחתי מאמנת, וזה היה אחד ההישגים הכי גדולים, לקום בחמש בבוקר,
וואו.
בשביל לרוץ, אני כאילו לא יודעת מאיפה הייתה לי מוטיבציה. באמת, וואו. אין לי מושג, אבל כל פעם שזה קרה, אמרתי, וואו, חמש וחצי בבוקר, ואת מחוץ לבית, את והתרנגול הרים, כאילו, זהו, אין פה אף אחד חוץ מכם, זה היה מטורף.
מדהים.
כן.
גם יש לי את הרגשה עוד כל פעם שאני יורדת מההליכון, יש לנו סוף סוף הליכון בבית. אז גם כל פעם מחדש זה הרגשה של הצלחה קטנה, של עוד פעם הצלחתי. רק זה שגם היום הצלחתי לעלות על ההליכון, זה באמת נותן לי את האנרגיה למחר.
מרים.
זה מרים, בדיוק, זה מרים. אוקיי, אנחנו מדברות הרבה על איך אנחנו נראות בעיני עצמנו, על הביקורת בעיני עצמנו או הצלחה בעיני עצמנו, אבל יש גם משהו בלשתף ולראות אחרים שמחים איתנו, כמו שאמרנו קודם, או את התגובה שלהם, או להפך, או לא שמחים איתנו, שמאוד משפיע על איך אנחנו תופסים את ההצלחות שלנו.
אני זוכרת אירוע, אם כבר אנחנו פה פותחות, שהייתי בהתחלה של קריירת ההרצאות שלי, אבל התחלתי לעשות את זה יותר ויותר, והייתי מרצה הרבה בברים ובפאבים, ואז מישהו שהיה איתי בתיכון, איכשהו האנשים מהתיכון הכי מפחידים אותנו, נכון?
וואי, ממש. אני איתך.
של הזדיה. מישהו שבכלל לא היה חבר שלי, אבל מישהו שהייתי בתיכון.
אבל הם הכי מפחידים.
שם קוד, כן. אמר לחבר טוב שלי, והחבר הטוב משום מה אמר לי את זה, אבל הוא אמר לחבר טוב שלי, ראיתי שיהודית עושה הרצאות או משהו כזה, מה הבעיה? גם אני יכול ללמוד חומר ולהעביר אותו. עכשיו, היה בזה משהו שמצד אחד כזה, נכון. כל אחד יכול. כזה אני באמת מאמינה שכל אחד יכול ללמוד חומר ולהעביר אותו. אבל היה בזה משהו מאוד מקטין, שזה גרם לי להרגיש ממש רע. עכשיו, מצד אחד, מי הוא, נכון? כזה, מישהו שהייתי בשכבה, בחיים לא הייתי חברה שלו, אין לי קשר אליו, אין לי מושג למה הוא אמר את זה, אבל זה מאוד כאב לי. אני חושבת שהרבה מהפחד שלנו מההצלחות, הוא גם בגלל איך שאנשים יגיבו להצלחה שלנו, שמבחינתי, אני זוכרת שאז להרצות בבר, שאני זוכרת שהגיעו איזה 200 אנשים, זה היה מטורף, היה כזה, אני לא מאמינה, זה אני הייתי פה, נראה לי זה לא קרה באמת, ואז מישהו בא ואומר כזה, כן, גם אני יכולה ללמוד חומר ולהעביר אותו. אז יש בזה משהו נורא מקטין, וזה חלק מהחשש שלנו גם לשתף בהצלחות ולחגוג אותם, שמישהו אחר פשוט יבטל אותם בהינף יד ויגיד, זה לא באמת הצלחה. ובכלל, כשאנחנו מגיבים אחד לשני, אנחנו יכולים או לבנות או להרוס מערכות יחסים והצלחות ככה. אז יש פסיכולוגית בשם שלי גייבל, שהיא ממש ככה חילקה את זה לארבע סוגים של תגובות. אז נגיד שתנו לי הצלחה, שלא רק אני אדבר פה על הצלחות, מה זה הדבר הזה?
קיבלתי העלאה במשכורת בלי לבקש.
אוקיי, אז אני יכולה להגיב בצורה מתלהבת, בצורה שהיא אקטיבית, ולהגיד כזה, וואי, איזה יופי, אני כל כך שמחה בשבילך, כל כך הרבה זמן חיכית לזה, מה, איך זה קרה, תספרי לי, נכון? ואז כן. כזה יהיה לך איזשהו סיפור, ובעצם ברגע הזה אני בונה איתך את זה, נכון? שתינו עכשיו בתוך הסיפור הזה, את מספרת לי עוד פרטים, אני obviously שמחה בשבילך, זה נקרא תגובה אקטיבית בונה. אז אני יכולה להגיב לך שוב, תגידי שוב.
קיבלתי עליה במשכורת בלי לבקש.
מה, אבל עכשיו, אחרי שקיבלת עליה, אז גם יצפו ממך ליותר, לא? כלומר, תצטרכי שיהיה יותר שעות בעבודה, או שיהיה לך יותר אחריות, או מה, לא הוסיפו לך עוד חלקים לתפקיד עכשיו? איך את מרגישה?
זה מבאס, כאילו לא בא לי להמשיך לספר לך על זה.
נכון.
בואי נעבור לסיפור.
נכון, אתה כזה, למה סיפרתי לך?
אם חברה הייתה אומרת לי את זה, כנראה הייתי אומרת לה, יש לך את זה ביותר מבאס, כאילו, כזה.
נכון, ולפעמים זה גם דברים נכונים, נכון? יכול להיות שבאמת קיבלת על אבא שכר, ושבאמת גם מצפים לך עכשיו לעוד סמכויות, ולא אמרתי משהו שהוא לא נכון. אבל כאילו, לקחתי את הדבר הזה, וצפתי על זה את כל הזרקור. אז זו תגובה שהיא אקטיבית, אבל הורסת, כי הייתי אקטיבית פה בשיחה, אבל הרסתי לך את החיים, נכון? בגדול. אז יש תגובה שלישית, בואי תספרי לי שוב.
קיבלתי עליה במשכורת בלי לבקש.
יפה.
תודה.
אני יכולה גם להגיד, וואי, כל הכבוד, או כזה אדיר, אבל פשוט אני כזה בונה, אבל אני פסיבית, ואני לא מעודדת עוד מקום לשיח על זה. איך את מרגישה עם זה?
שאת לא בהכרח שמחה איתי.
עכשיו, אולי זה לא כל כך מעניין אותי גם.
כן.
ואז את התגובה האחרונה, שתגידי לי שוב.
קיבלתי עליה במשכורת בלי לבקש.
וואי, תגידי, לא היה אמור לרדת היום גשם? כי שכחתי את המטריה שלי היום.
הפרעות קשב וריכוז.
אז איך את מרגישה עם זה?
מוזר, כאילו... מתעלמת.
כן, זו תגובה שהיא פסיבית והורסת, כי כזה גם לא יצרתי פה משהו אקטיבי, וגם העברתי נושא, כלומר, אמרתי שבכלל לא. אנחנו יכולים לנחש איזו תגובה הכי מכריעה את מערכת היחסים, מה גורם לנו הכי לשתף, מה מרגיש הכי טוב, כמובן, התגובה האקטיבית והבונה, שאני מרגישה שמישהו מתלהב מהחדשות הטובות שלי, שהוא איתי בזה, שהוא מתעניין בזה, וגם השאלה היא איך אנחנו מגיבים בעצם להצלחות של אחרים, ואני חושבת שיש בזה חלק שהוא יותר אחריות חברתית, שכשאנחנו מדברות על ללמוד לשתף הצלחות, זה גם לעזור לאחרים לשתף הצלחות, והאופן שבו אנחנו נגיב לאחרים, הוא יכתיב הרבה מזה. כלומר, אם אני יודעת שאני אומרת, וואי, איזה כיף לי, הרציתי בבר, אז לא משהו שאי פעם ראיתי שאני הולכת לעשות, ומישהו אומר כזה, גם אני יכולה ללמוד, איך להעביר חומר, אז אני לא רוצה לשתף שוב, נכון? זה מקטין אותי, אני לא רוצה יותר. ואז אני פשוט לא אשתף יותר.
זה מהמם. כאילו, זה האחריות שלי של איך אני מגיבה כשמישהו משתף איתי הצלחות, או מישהי משתפת איתי הצלחות, כדי שימשיכו לעשות את זה. כמה זה נורא שזיהיתי את עצמי באקטיבית הורסת?
מה עשית?
עכשיו את בטיפול זוגי.
גם איתך אני עושה את זה.
נכון, זה אמרתי. טיפול זוגי גם שלנו.
כן, כן. אני, כשמשתפים איתי את אחד, אז אני באמת מאוד שמחה, אבל אני מיד כאילו רואה את תמונה יותר רחבה, ורואה עוד השלכות של הדבר הזה, ושואלת גם על ההשלכות שהן לפעמים טובות ולפעמים לא טובות.
כן.
אז זה לא בכוונה רע, חס וחלילה, חס ושלום, אני פשוט באמת מיד רואה, אבל אני עכשיו מבינה שאני צריכה לעצור, ויהיה זמן לדבר על ההשלכות הפחות טובות של ההצלחה הזאת, ובואי נשאר רגע בהצלחה.
כן.
ובואי נשאר רגע בלדבר על מה שכן עבד.
כן.
אולי ביום אחר
וגם לדבר אולי על זה. זה עניין של מינון וטיימינג, כלומר, mm-hmm. אם זה הדבר הראשון שאמרת לי, כששיתפתי אותך בהצלחה, אם אמרתי את זה באותה דקה, אם כאילו אחרי שכבר חגגנו את זה, יום אחרי דיברתי איתי על זה, כלומר, בסוף יש איזה מכלול גדול של כמה אני מרגישה שאת באמת שמחה בשמחתי, וכמה אני מרגישה שאת פה לפוצץ לי את הבלון כל פעם.
לא, אבל אני כן מרגישים שאני שמחה בשמחתך,
כן, נכון? יש דברים שאני מספרת לך ואת מתחילה לבכות מהתרגשות. אני חושבת שאין יותר שמחה מזה.
אני גם מפוצץ אחר כך את הבלון, אבל אני באמת שמחה.
כן, 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 כן. גם יש דרך לספר הצלחה. אני יכולה לשים באמת פוסט בפייסבוק, שהוא כזה מאוד מתרברב, שחצני כזה, בכל הדברים שעשיתי, אבל זה יכול להיות דרך סיפור, שזה בפנים, זה חלק ממשהו שעשיתי. אפשר למצוא את המנעד של איפה זה מרגיש לך נוח, איך זה מתקבל יותר טוב או ביותר אהדה.
נכון, בסוף אני חושבת שההתרברבות היא באמת שאלה של האם את מתרברבת. בסוף, אם את מתנסית, את מתנסית. אני יכולה לספר על אותו דבר ולהגיד, אני ואני 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 ואני, ואני יכולה לדבר על דברים אחרים שתרמו לסיטואציה. נגיד, כשאני חושבת על הפודקאסט שלי, ואני מכירה בזה שהוא באיזושהי מידה הצלחה.
אז כאילו לא עבדנו על שום דבר.
שנים של טיפולים נצטרך, לא שעה של פודקאסט, ואתם מבקשות ממני עכשיו להגיד מה הצלחה מבחינתך. אז אני אגיד דברים שהם לא רק עליי. נגיד, חלק מההצלחה של הפודקאסט שלי זה השיתוף עם הקהילה. עכשיו, יש לי חלק בזה, כן, אני פתחתי את הקהילה, אבל זה לא, אני פתחתי קהילה שזה, אלא יש אנשים ששולחים שאלות, והם מגיבים, והם חלק מהתוכן. יש את האורחים שהביאו תוכן מטורף לתוך הפודקאסט, והסכימו בכלל להגיע, ותרמו מהידע שלהם, ולמדתי מהם מלא. כלומר, יש פה הרבה דברים שהם לא רק סיפור עליי, ובהתאם לאיך שאני מספרת את הסיפור הזה, גם לעצמי וגם לאחרים, אז הוא גם ירגיש אחרת. ואולי זה הדרך שלי, אגב, דברים הפרקטיים, גם להתגבר על זה ולהזכיר לעצמי שזה באמת לא סיפור רק עליי. יש הרבה דברים שקרו פה, יש עזרה, הרבה עזרה שקיבלתי. ואני לא אומרת את זה בשביל לבטל, אלא כי באמת זה חלק מהסיפור הזה.
בעצם יש כאן ראייה מאוד מציאותית, אני חושבת, ומאוד מאוזנת, שהיא לא מבטלת אף אחד מהצדדים. כלומר, שהיא גם רואה שבכל הצלחה יש מגוון גורמים שתורמים להצלחה, וגם שההצלחה הזאת לא הייתה קורית אם אני לא הייתי משתמשת במגוון הגורמים האלה ומביאה את ההצלחה הזאת. כאילו, להסתכל בעיניים לסיטואציה ולראות את כל השותפים, ואני אחת מהן.
כן.
בקהילות שאני עובדת איתם בארגונים, אז יש לנו קהילות סטוריטלרים של עובדים שמספרים את הסיפור שלהם כעובדים באותה חברה. ואחד הדברים הכי קשים זה להסביר להם את ההבדל שבין להשתחצן לבין לספר סיפור. הם אומרים לי, זה לא אני, אנחנו צוות, עשינו את זה ביחד, זה לא שלי, זה של כולם. והרבה פעמים אני מנסה לעבוד איתם על זה, זה של, אוקיי, תספרו לי רגע את הסיפור ותגידו מה אתם עשיתם בתוך הדבר הזה. מה החוזק שלכם בתוך הצוות שעזר לדבר הזה להתקדם, או במה אתם הכי גאים בעצמכם בתוך הסיפור הזה. ויש בזה מין תהליך כזה מאוד מקסים של לראות את עצמי בתוך הסיטואציה ולדעת שאני חלק ממנה ואני תורם לה.
כן, אני חושבת שאנחנו חוזרות הרבה לזה שבסוף הקושי הזה לייחס לעצמי את ההצלחה, להגיד משהו שאני עשיתי, הצליח להכיר במקום שלי בתוך הדבר הטוב הזה שקרה.
אז אפשר לחשוב על הרבה דרכים, אגב, פרקטיקה לאיך לעשות את זה. אז יש תרגיל נחמד של טים פריס שהוא מדבר על צנצנת ההצלחות, שהוא כל יום כתב הצלחה אחת שלו על פתק ושם את זה בצנצנת. וזה מין טקס כזה שהוא רגע מכריח אותי לחשוב על דבר אחד מוצלח שהיה היום, והצלחות זה גם הרבה הרבה דברים קטנים, נכון? זה יכול להיות, ניהלתי שיחה בצורה טובה, הכנתי פסטה ממש מעולה.
הפכתי את המקלובה והיא נשארה שלמה.
כן, הפכתי את המקלובה. אז רגע לשים על זה את הדגש, ובאמת לעשות את התהליך הזה של ההוקרה, שקוראים לזה גם capitalization של כזה, רגע, לתת לזה את הדגש. ויש את כל הנושא של להתגבר על הפחד מלחשוף הצלחות, שזה כבר יותר הולך לכיוונים של טיפול בחשיפה, שאני עושה את זה לעצמי כל הזמן.
איך עושים טיפול בחשיפה לפחד מהצלחות?
אני חושבת שאף פעם לא קראתי לזה פחד מהצלחות, אבל אני זוכרת שנגיד קראתי לזה פחד לתפוס מרחב, כזה ביני לבין עצמי. אז מה אני צריכה לעשות כדי לתפוס יותר מרחב ולפגוש את הפחד הזה? ואז היה לי פשוט רשימה של דברים שרשמתי לעצמי, שאני נמנעת מלעשות אותם. אני זוכרת שאחד מהם היה לעמוד בהרצאה שלי מול אנשים ולספר כמה הורדות יש לפודקאסט. כאילו זה היה ממש משימה שעשיתי לעצמי, כי שמתי לב שזה משהו שכדאי להגיד אותו בהרצאה, כי את מציגה את עצמך, את אומרת שיש לך פודקאסט, אז כמו שאח שלי נתן את הנתונים, נכון? בוא ניתן את הנתונים, כדי שזה לא יישמע כמו משהו שאנשים לא יכולים להבין מהו. ובמשך מלא הרצאות לא יעזתי להגיד את זה. כל פעם כזה, היה לי את המשפט הזה בראש, אני יודעת שעכשיו תכננתי להגיד את זה, ולא אמרתי, ולא אמרתי, ולא אמרתי, עד שעשיתי את התרגיל הזה, אמרתי, אוקיי, אז ממש התאמנתי על השורה הזאת, של איך אני אומרת כמה הורדות יש לפודקאסט בחודש. בהתחלה אמרתי את זה ממש מהר, הייתי כזה, ויש את הפודקאסט שיש לו כך הורדות, כזה, אז השלחתי עליו. אבל לאט לאט הצלחתי להגיד את זה יותר בבירור. אני לא אגיד שהיום אני ממשיכה להגיד את זה, אבל זה עזר לי רגע לראות שאני יכולה להגיד את זה, ושהעולם לא קורס, ושהקהל לא מתחיל לגלגל על העיניים, ולהגיד כזה, יואו, איזה שוויצרית. אז זה נגיד היה משהו אחד ברשימה. כמו ממש עשיתי רשימה מלאה של כזה, מה יהיה מבחינתי לתפוס מרחב, לכתוב בפייסבוק, משהו שקשור להצלחה, שפשוט אתגרתי את עצמי לעשות את זה, ואני לא יכולה להגיד שזה היה נעים. בגלל זה, גם עד עכשיו, השיחה הזאת היא מבחינתי, ישר מעלה לי את כל כזה תפיסות האוטומטיות של איך זה נראה, שאני כזה פה מדברת על הצלחות, ואולי זה נתפס שאני כזה ממש מתלהבת מעצמי, וכל מיני כאלה. אז זה היה משהו אחד שעשיתי, וזה היה ממש על אותו עיקרון של טיפול בחרדות. את לוקחת את מה שמפחד ממנו, את מפרקת אותו למרכיבים של לפגוש את הפחד הזה ולחיות אותו. ולפעמים זה מוכיח לך שמעולה, העולם ממשיך להסתובב ואחלה, ויש לזה אפילו תוצאות חיוביות לפעמים. ולפעמים הפחדים שלך גם מתממשים, שזה חלק מהסיפור על להתמודד עם פחד, שאף אחד לא מבטיח לך שהוא מומצא, חלק ממנו הוא קיים. ולא מזמן הפחד שלי התממש. גם מישהי אמרה למישהו, אבל זה הגיע אליי, שלאחרונה אני מאוד עסוקה בלפרסם את הספר שלי, ושזה נהיה מעצבן. זה מבחינתי, באמת, התגשמות כל הקטסטרופות. כי כל כך עבדתי על עצמי להצליח לכתוב את זה. כי מבחינתי, כשכתבתי ספר, זה היה כזה, אנשים פשוט צריכים איכשהו להכיר אותו, אני לא צריכה להגיד עליו כלום, איכשהו יעשה את דרכו בעולם. ומלא סופרים מאוד מצליחים נתנו לי טיפים ואמרו לי, תקשיבי, אם את לא תדברי על הספר שלך, הוא לא יצליח. אל תשמחי על ההוצאה לאור, אל תשמחי על זה, את חייבת לשים אותו בפרונט וכזה לא להתבייש. אמרתי, אוקיי, יאללה, הזדמנות לאתגר את הפחדים שלי, לעשות את ההפך ממה שהייתי רוצה לעשות. ואז קיבלתי את התגובה הזאת, שיכול להיות שיש עוד אנשים שחושבים כמוה. וזה ממש, אני זוכרת שיום שלם הייתי ממש מבואסת מזה. לא ידעתי מה לעשות עם זה, ואז היו איזה 3 שבועות שלא כתבתי כלום על הספר.
וואו.
כי זה באמת בדיוק מה שאני מפחד שיקרה, והוא קרה. עכשיו, להגנתי. אני אגיד שלא באמת הורדתי את כמות התוכן שאני מפרסמת. זה לא שכזה כל הקיר שלי הפך להיות רק מבצע בסטימצקי, הספר ב-30% הנחה, אלא המשכתי באותה תדירות של פודקאסטים, כתבות בעיתון, פוסטים אחרים. פשוט נוספו יותר פוסטים שהם גם על הספר. אז נכון מה שהיא אומרת שכזה, יש שם יותר על זה. זה מין התלבטות שאני, אין לי תשובה עליה בסוף. האירועים הנדירים האלה הם אירועים שבאמת מקשים עליי. שאני אומרת, אולי זה לא שווה לי את זה.
אני דוגלת באטום אוזניים, עצום עיניים.
אני מנסה להתנחם או להאחז בזה שבסוף אני באמת מאמינה בספר. כלומר, אני באמת אוהבת אותו. השקעתי בו מלא, ובאמת היה לי חשוב שהוא פשוט יגיע לאנשים. אז אני מנסה להתמקד בזה, אבל להגיד שזה כזה, יאללה, מה אכפת לי? אז מי שהיא אמרה, לא מעניין אותי, יש לך עכשיו מה שהיא רוצה, אני לא שם, אבל אני פשוט אומרת לעצמי, מה יותר שווה לך? שווה לך שזה יגיע לעוד מישהו, ובסוף הספר הזה הוא אמנם מוצר בתשלום, אבל הוא מבחינתי מחיר כל כך שטותי, לעומת מה שבן אדם יכול לקבל מהספר, אבל זה קשה, כשיש תגובות כאלה.
כן, לגמרי מבינה.
וזה באמת תהליך אינסופי, כלומר, אני יכולה להגיד שאני עוד לא באידיאל. תראה, אם הייתי חושבת על, לא יודעת, חברה שכתבה ספר, או עלייך, אז אני כזה הרבה יותר מתרשמת מזה, מאשר מעצמי. אז אני חושבת שאולי האידיאל יגיע ליום, שבו אנחנו נשמח מהמזל וההצלחה של אחרים, כמו שאנחנו שמחים ושמחות על עצמנו.
נכון. טוב, יהודית, וואו, תודה על הזמן שלך. אנחנו פה כבר המון זמן. תכלס, אני באמת יכולה להמשיך.
אפשר להישאר לישון פה פעם הבאה.
תכלס.
נעשה עוד פרק.
לא, גם היה לי כיף ומעניין.
היה כיף.
כן.
והיה רק כיף להכיר אותך, את מהממת.
תודה.
זה כזה כיף לגלות במציאות שאת גם מהממת.
שזה לא היה תרמית אחת גדולה.
אז נשאר רק להגיד תודה ענקית, ששיתפת אותנו ובכלל את כולם. אנחנו מקוות שזה יעשה את מה שזה עשה לנו. לדבר על זה, לחשוב על זה.
אבל האם תכירו יותר בהצלחות שלכן אחרי הפרק הזה?
אני חושבת שכן.
אני גם חושבת שכן. אני חושבת שאני יותר אעצור על הצלחות. כן לישות שם. זה משהו שממש אני לוקחת.
טוב, תודה על הטיפול.
שמחנו, אנחנו מקוות שגם את תיקחי מזה על החיים ותדברי יותר.
השתנה לך משהו?
אני חושבת שזה פשוט היה אתגר של כזה התמודדות עם הפחד הזה מאוד זווית מבחינתי. כלומר, זה שאני מרגישה עכשיו שכזה יש איזה סיכון בפרק הזה, זה סימן שאני בעבודה. אז כן, אבל היה לי מאוד כיף איתכן. פעם בה נדבר על נושא שלא מאיים עליי.
תשלחי לנו רשימת נושאים ו...
חתולים.
ומנגו.
ומנגו.
מנגו, מה שמעביר אותנו לזה שיש לנו קבוצה בפייסבוק שנקראת ביסמוט ויפרח, ולקבוצה נכנסות עם סיסמת כניסה שמשתנה כל פרק, הסיסמה של הפרק הזה היא מנגו.
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 תודה יהודית.
המון המון תודה יהודית.
תודה, היה ממש כיף איתכם.
ביי, להתראות.
ביי ביי.
ביי.